לילה טוב למשה פייגלין, חבר מפלגת הליכוד.
שלום יעקב.
כותב היום שר האוצר איווט ליברמן לניר אורבך, לא משנה מה יובטח לך, על מה תחתום ואיזה ערבויות יהיו, בסוף נתניהו ישקר וירמה אותך, תלמד לקח מההבטחות שניתנו לשר החינוך רפי פרץ, לשר האוצר במרכאות ניר ברקת, ולשר הכלכלי הבכיר במרכאות משה פייגלין. אז אני ניר אורבך לעניין הזה ושואל אותך משה פייגלין, מה הלקח?
הלקח הוא שאתה לא יכול לתת משהו שאין לך. נתניהו לא הקים ממשלה במועד ב', כשהוא חתם איתי על אותו הסכם, וברור שההסכם נועד היה להתקיים במידה והוא כן מקים אותה, ולא אם הוא לא מקים אותה, ברור שאם הוא לא מקים אותה הוא גם לא יכול לתת לי תפקיד בממשלה שלא קם. עכשיו, זה די מפתיע או לא מפתיע, כי הרי ליברמן יודע את מה שאמרתי עכשיו היטב, ובכל זאת מסתמך על זיכרונו הקצר של הציבור כדי לנסות להטיל קצת רפש על נתניהו ועל הליכוד. המצחיק הוא, ממש מצחיק, שאנחנו מדברים על האיש שהבטיח להרוג את ישמעאל הנייה תוך 48 שעות, על האיש שדיבר על אין נאמנות, אין אזרחות, ועכשיו יושב ועכשיו בעצם נתן במתנה את המדינה כולה לערבים. אנחנו מבינים כמה נאמנות הם הראו בתמורה למה שהם קיבלו. ובכלל, האיש, אתה זוכר, מילה זה מילה, כן?
כן.
אז, כלומר, מדובר באמת בבן אדם שכנראה מאוד רגיל, ישנו השיר המפורסם על האיש שמחר לתייר דירה שלא הייתה שלו ומתחנן לשופט שלא ישלח אותו לכלא. כנראה ליברמן חושב שזה בסדר לתת משהו שלא שלך.
לא, אבל הוא מביא עוד כמה דוגמאות. אמרת להטיל רפש בנתניהו. במערכת הפוליטית יש לנתניהו שם של אחד שלא בדיוק מקיים את הבטחותיו. אגב, הוא צועד בדרכי שמיר, שרון ושאר אלה שהיו ברשות הליכוד עם קיום הבטחות.
קודם כל, אני מתאר את ההבטחה שניתנה לי. האישים האחרים באותו ציוס של ליברמן, אני מציע שתשאל אותם מה בדיוק היה הסיפור שם, כי אני באמת לא יודע. אני מניח שכשהוא משקר במצח נחושה בעניין שלי, בסביר מאוד להניח שהוא גם משקר בעניינים האחרים. עכשיו תראה, זה נכון שבפוליטיקה ישנו מרווח שבלעדיו הפוליטיקה לא יכולה להתקיים. ואני, מה אני אגיד לך, אני לא יודע בדיוק איפה היה הסיפור עם המקרים האחרים שליברמן מתאר אותם. באמת, באמת מציע שתשאל אותם. במקרה שלי, אני אמרתי מן הרגע הראשון, זה פשוט מגוחך, כי לא, נתניהו לא שיקר, ההסכם היה תחום בזמן, והוא לא יכול היה לתת מה שלא היה לו לתת. הדברים מאוד, מאוד מאוד פשוטים, אבל בבולמוס הזה, של רק לא ביבי, כן? אז מחנה רק לא ביבי, העובדות, לפחות במקרה שלי, הוכח שלחלוטין לא מעניינות אותו, וכולם צוהלים ושמחים, נתניהו רימה את פייגלין, נתניהו שיקר לפייגלין, איפה השר הכלכלי הבכיר, הפרט הקטן הזה שאני מציין אותו כאן, באמת, באמת לא מעניין אף אחד.
אמרת שזה לא מעניין, אז עובדה שזה כן מעניין כי אנחנו מדברים איתך. עכשיו בוא נעבור ברשותך לזירה הפוליטית הרוכשת. מה אתה מעריך כמי שעומד מבחוץ וממתין? למה אתה ממתין?
טוב, אני כמובן ממתין שהממשלת הגניבה הזו, באמת, אני לא חושב שהיה אחד מאזרחי המדינה, שמאל וימין כאחד, שהלך בבחירות האלה ושם פתק כלשהו, בטח לא ימינה, גם לא מצביע ימינה, מתוך כוונה שהאיש שיושב עכשיו על כס ראש הממשלה יהיה ראש ממשלה. כלומר, מדובר פה באמת,
לא, הייתה כוונה שרק לא ביבי, כמו שאתה אמרת קודם.
כן, כן, כן. זאת אומרת, מדובר כאן באמת בחרפה שאין כדוגמתה, שלא לדבר על מה שהיא עשתה בפועל. היא לא גנבה את השלטון מהרוב היהודי והעבירה אותו לממשלת כל אזרחיה, היא בפועל יצרה כאן את ממשלת כל ערבייה, או מדינת כל ערבייה, כי נתנו לערבים את היד על ההגה והם לקחו הכל מכל, לא רק כספית, תשאל כל אישה בדרך שבע שחוששת לצאת מביתה כששוקעת השמש. כן, הערבים פועלים
הוא... השאלה, משה פייגלין, בוא נתמקד בשאלה. למה אתה ממתין?
כמובן שאני ממתין שהדבר הרע הזה יעלה מן העולם, להחזיר את המדינה היהודית לרוב היהודי, בדרך לשם. אני מקווה שזה יהיה דרך בחירות, ולפני כן יהיו פריימריז, ואני כמובן נתמודד.
כאן השאלה, אתה תעמוד על כך שיהיו פריימריז לרשימת הליכוד? אם הולכים לבחירות?
מה זאת אומרת תעמוד על כך? זה התהליך על פי חוקת הליכוד, ולכך אני, ולא רק אני, כולנו מתארגנים.
תזכיר לי מתי פעם האחרונה היו פריימריז בליכוד?
שאלה מעניינת.
לא, כי אתה אומר שכולכם נערכים וחוקת הליכוד.
לא, לא. בליכוד תמיד היו פריימריז לפני בחירות. אני התחרתי בפריימריז פעמים רבות.
שזה היה פעם ב3-4 שנים, אבל היו לנו 4 מערכות בחירות נדמה לי בלי פריימריז.
לא, הכל נכון, הכל, תראה, לא, אני יכול להבין אם כעבור חצי שנה, אם יש איזושהי מערכת בחירות, הם לא מצליחים להקים ממשלה שלא רצים שוב לפריימריז. יש בזה היגיון, בשביל זה יש מרכז, הוא מתכנס, מקבל את החלטות, אבל עכשיו, אחרי כבר תקופה ארוכה שלא היה, סביר מאוד להניח שיהיה, ובהנחה שאכן יהיו, אני מתכוון להתמודד, נכון?
ועדיין יהיה מקום להערכתך, כי הובטחו כל כך הרבה שריונים?
לא, יש מספר מוגבל של שריונים, וכן, כמו שנראים לפחות הסקרים עכשיו, יש ציבור רחב שהתפקח, הליכוד רק צומח, צפוף, ההתמודדות הולכת להיות קשה, שום דבר לא מונח לא לי ולא לא לאחרים בכיס.
אתה צריך להתמודד בארצי, נכון? אתה לא יכול להתמודד במחוזות.
נכון, נכון. אני צריך להתמודד בארצי, אני כבר הייתי חבר כנסת למעלה משנה, ועל פי החוקה אני צריך להתמודד ברשימה ארצית.
לא משנה שעברו מאז הרבה כנסות. הזכרת את הצפיפות ברשימה, אתה שלם עם כל הרשימה שיש היום בליכוד?
אני רוצה לומר לך שאני מגיע לכל ישיבות הפסיעה. בכל יום שני, כזה פעם אני גם, נדמה לי שאני גם פוגש אותך לפעמים,
לא, אני כבר די הרבה זמן לא בכנסת, אבל זה בסדר.
אולי אני אתלבל.
לא, יש אנשים שדומים לשם, אבל בוא נתמקד בסיפור הזה של רשימת הליכוד.
לשאלתך, אני חושב שזאת רשימה בסך הכל מצוינת, מפוארת, שאת רובה הגדול אני מעריך בצורה בלתי רגילה, והתפקוד של רשימת הליכוד ובכלל של גוש הרוב היהודי, כן? כלומר הליכוד והמפלגות הדתיות שסביבו, העובדה שהוא הצליח להחזיק, להדק שורות ולתפקד בתוך מציאות כל כך לחוצה, כשהתקשורת בוחרת לתקוף הפעם את האופוזיציה במקום את הקואליציה, פשוט מדהים אגב.
אתה יודע, אני שומע
זה פשוט כל הכבוד להם.
אני שומע אתמול את בנט מתלונן על התקשורת, מכונת הסתה, הוא אומר, ותקשורת מגויסת.
לא, זה לא היה גם... התקשורת, הוא לא אמר את זה על התקשורת. הוא אמר את זה על האופוזיציה. אני חושב ש...
מעניין איך עם הסתה, בלי תקשורת.
אני לא זוכר, תראה, אני לא חדש כאן בעסק, אני לא זוכר מכונה כזו משומנת של ליטוף ושל חיפוי על כל תואבה, כמו שבנט זוכה לה עכשיו. התקשורת היא מכשיר תעמולה רק לא ביבי מובהק. ומי שרוצה להתווכח, שיתווכח. אני חושב שהדבר הזה אפילו לא צריך להוכחה.
משה פייגלין, חבר מפלגת הליכוד, תודה שהיית איתנו, לילה טוב.
בבקשה, לילה טוב.